סייעתא דשמיא, שבת נקרא סדר פרשת צו, שבת הגדול. אנחנו מקרבים במסילה העולה לחג החירות, ליל הסדר, הלילה שבו עושים סדר בחיים. לא בכדי נקרא ליל הסדר, הכל בו מסודר כדרכם של דברים טהורים, דברים קדושים, שהם תמיד באים בצורה מסודרת. ונקרא פרשת צו, וידבר השם אל משה לאמור צו את אהרון ואת בניו לאמור, זו תורת העולה, היא העולה על מוחדל, המזבח כל הלילה, עד הבוקר, ויש המזבח תוקד בו. וכעבור כמה פסוקים אומרת התורה, יש תמיד תוקד על המזבח, לא תכבה. ואנחנו יודעים שכל דברי התורה הקדושה הם אקטואליים. וגם היום שאין קורבנות, ולצערנו הרב, להיגוננו, אין מזבח ואין הקרבת קורבנות, עדיין הדברים הם אקטואליים, וצריך להבין כל הרעיון של הקרבת הקורבנות, איך הוא מיושם בחיים שלנו היום. אז ודאי שתפילות כנגד קורבנות תקנום, וודאי שהתפילה עולה כקורבן, עצם הקריאה שלנו בתורה היא כמוה כהקרבת הקורבנות וכו'. אבל עדיין, מה הפשר הפסוק המיוחד הזה, אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה? אז צריך למצוא גם מה זה עושה בעבודת הנפש. רש"י מסביר, אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה, אש שנאמר בה תמיד, היא שמדליקים בה את הנרות, שנאמר בה להעלות נר תמיד. אף אם על המזבח החיצון תוקד לא תכבה, המכבה אש על המזבח עובר בשני לוין. זה כמעט פשט הפסוק. יש אש שהיא קרויה אש תמיד, היא דולקת תמיד, ואסור לחוות אותה, לא תכבה על המזבח, אש תמיד על המזבח, מי שמחבה אותה עובר על שני לוין. אבל בפנימיות, אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה, זה אדם צריך להיות קצת כמו אש. אדם צריך להיות אש, יש לה כמה תכונות יסוד. אחת מתכונות היסוד שלה, של האש, זה שהיא כל הזמן בתנועה. לא תמצאו, מה אם אתם יכולים למצוא אותם במנוחה? מה אם תשאיר אותם בכוס? לא תניע אותם, הם שוקטים. היום סיפר לי הבן שלי שהים היה שקט לחלוטין, שטוח לחלוטין, גל אחד לא ראית, עדווה לא הייתה. פלטה. יש מצבים כאלה. אם אתה לא מניע עם רוח את המים, אם אתה לא משנה את המצב, לא מרעיד את האדמה, אז המים יכולים להיות במצב של מנוחה. הדומם בכלל ודאי יכול להיות במצב של מנוחה. אש, אין מציאות של אש שהיא במנוחה. אין דבר כזה. אש כל הזמן בתנועה. אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה, נאמר בחסידות, זה הוראה לאדם. הוראה לחיים. ההוראה לחיים להיות תמיד אש. אש תמיד. תוקד על המזבח, תוקד בלבבות אש תמידית. כל הזמן יהודי צריך להיות בתנועה קדימה. הוא כל הזמן צריך להיות כמו אש. לא לנוח לרגע אחד. יש חומר, הגוף, ובעזרת השם תמיד יהיה בריא וחזק ומסוגל לפעול, אתה צריך להיות בפעולה. ואז לא תכבה. זאת אומרת, צריך לקרוא את הפסוק ככה. אש תמיד תוקד על המזבח, מקף, לא תכבה. את הלא של החיים, כל מה שאתה אומרים לך לא בחיים, האש הזו מסוגלת להגיד לזה, להתראות, שלום, לחבות את זה. את כל הלא, את כל השערי הלא, האש הזו מחבה. הפוך בכלל ממה שחושבים. זאת אומרת, אם יש אדם שהוא בא לפני מישהו ורוצה לשכנע אותו, והוא עומד מולו, ובאיזו צורה מונוטונית טוען את הטעונות, את הטעונים שלו. אפילו לפעמים הטעונים צודקים, אפילו הם אמיתיים, איכשהו הם לא עוברים את האדם שעומד מולו. זה לא משכנע. מה צריך לעשות בשביל שהדברים ישכנעו? להיות קצת אש. להיות קצת אש, קצת להתנועע, קצת להניע את הידיים, קצת לטעון באינטונציה משתנה, לעשות תנועות, או אם זה בכל, אם זה בתנועות הגוף, מה שקרוי. היום יש מדע שלם שנקרא שפת גוף. לעשות את הדברים באופן כזה שהם בחינה של אש. אש תמיד תוקד על המזבח, לא תכבה. אין לא, אי אפשר להגיד לא לאדם שהוא כל הזמן בתנועה, כל הזמן פעולה, כל הזמן בנתינה, כל הזמן בעשייה, כל הזמן ב... הוא לא מגיב, הוא יוצר תגובות. הוא לא מגיב. אחת הבעיות הכי קשות בחיים, מיד זה מקשר אותנו כמובן לאש שהיא יסוד בחודש ניסן, שאת הקורבן שורפים באש, על קרבו ועל קרעיו. את התלה היו, את קורבן פסח היו שורפים על קרבו ועל קרעיו באש דווקא. ויש לאש משמעות רבה מאוד בחג הזה, משום שהאש היא רומזת לדין, ויש לה כוח שאם אתה יודע ללמוד ממנו, הוא מסוגל לעשות את מה שאי אפשר לעשות בשום דרך אחרת. עיקר הרעיון זה תנועה. מליל סדר שעבר לליל סדר שבעזרת השם יבוא עלינו לטובה אחרי בעת משיח צדק אמן. אז אדם יכול להגיד, תראה, כבר עשיתי ליל סדר אחד. ועשיתי אחד לפניו, ועוד אחד לפניו, ועוד... מה השתנה? אולי זה ש... אולי זה מה נשתנה, הראשון שצריך לשאול, שהוא חל על כל ליל הסדר, הוא חל על כל חג החירות כולו. יצאתי כבר מחירות, מה נשתנה? שאלת יצר הרע ממש, השאלה הזו. ופה צריך להיות מאוד מאוד עדין עם, עם ההבנה. אש תמיד, אש לא שואלת שאלות כאלה. אש היא בתנועה, מה שהיה עבר, היא אכלה אותו כבר, היא עכשיו מתקדמת הלאה. מתקדמים הלאה. אש רואה כל הזמן עתיד. לכן היא שואפת כלפי מעלה, שואפת למקורה. היא כל הזמן עולה למעלה. היא מחלה את העבר ושואפת כל הזמן אל העתיד. וזה מציאות של אדם שיוצא לחופשי. אדם שיוצא לחופשי, זה אולי המהות של חג הפסח, שנקרא גם חג החירות. חג החירות, זה יציאה משעבוד, מעבדות לחירות. זה היציאה. וכל ליל הסדר נוהג במנהגים שיש בהם משום יציאה מעבדות לחירות. הדבר הכי גדול שאנחנו נוקטים בו זה הסבה. נכון? כדרך מלאכים, על הקרים, על הקסתות, נשנים כלפי צד שמאל, אוכלים כמו בני חורים. וכל ההנהגות שלנו כמו של בני חורים. מה שאנחנו עושים זה רמז לבני חורים. וחלק ממהות ההגדה, כמו שאנחנו בסייעתא דשמיא יעלה בידינו, אם יהיה מספיק זמן נגיע אל זה, חלק מההגדה מדבר, חלק גדול, חלק עיקרי, משמעותי מההגדה, מדבר על היציאה שלנו משעבוד, מעבדות, לחירות. וצריך לזכור כנתון, אנחנו לא מקדשים מעשה היסטורי. יש חשיבות למעשה היסטורי, הוא חשוב, אבל כמו שדיברנו בקדומים, מעשה היסטורי לא מקים חלות למצוות בשום עם. זה היה מעשה היסטורי, אתה יכול לחגוג אותו, זה משמח מאוד, אבל זה לא מחייב מצווה דתית. אין דבר כזה. זה שאמריקאים הקימו את אמריקה ביום מסוים, אז עושה להם פורס אוף ג'ולי, כן? זה חגיגות, שמח מאוד, אבל אף אחד לא הולך בגלל זה ומקריב קורבן, אף אחד לא הולך ובגלל זה יושב עכשיו לאיזה סעודה ומסב על קרים וקסתות ושותה ארבע כוסות ואוכל בצות וכזית ככה וארבע כזיתות ומתחיל עכשיו וחזרת ומרור. זה לא דבר תמוע לגמרי. וגם אנחנו לא עושים את זה בגלל אירועי סטורם. אנחנו עושים את זה כי יש לזה, זה אקטואלי עכשיו, זה נכון עכשיו לחיים שלנו. השנה יותר ובשונה משנה שעברה ומשנים קודמות, כל שנה היא שונה מקודמתה, כי אנחנו אש, כי אנחנו מתקדמים קדימה, כי זה הכוח של האש. היציאה מחירות, היציאה מעבדות לחירות, היא יציאה מכל המיצרים, כמו שדיברנו הרבה פעמים, שמיצרים, לשון מצרים, מצרים לשון מיצרים. אנחנו יוצאים, ולמעשה כשאדם יוצא מעבדות, משעבוד, לחירות, זה הגשמת כל המאוויים שלו. ולו יצויר שאדם, תכף נראה אם זה שייך לנו או לא, אבל כן תגידו תכף, בסייעתא דשמיא. אבל אם אדם יוצא, אם אדם יכול לדמיין את עצמו, היום ברוך השם אנחנו חיים באופן כזה שעבדות פסה מן העולם, לפחות מהעולם המוכר לנו. אבל עד לא מזמן, היו, וישנם עדיין מקומות בעולם, הם לא רבים ברוך השם, אבל עדיין יש מקומות בעולם שיש בהם עבדים. לו יצויה שאדם היה מסוגל לדמיין עבדות, הוא היה מבין על אתר מיד, שיציאה מעבדות לחירות זה התגשמות כל המאוויים של עבד יחום. אין משהו שהוא רוצה יותר מאשר לצאת לחירות, להיות חופשי, להיות אדון לעצמו. אומר הזוהר הקדוש פרשת צו, מחשבה דברנש אירי שדקולה. כל הראש של כל הדברים היא מחשבת האדם. אומר האריזל בדרוש א', בשאר הכוונות דרוש א' לפסח, הוא אומר, הגלות של עם ישראל במצרים, השיעבוד, העבדות, הייתה גלות הדעת. עבדות שהיא בכלל פה בראש. העבדות התחילה בראש, היא עבדות של הראש. כדי להבין את העניין הזה, יש שיחה של הרבי מלובביץ' שבה הוא עושה הבחנה בין החירויות השונות שקיימות בעולם המציאות. יש, שהרי ברור שלא הרי חירות הדומם כחירות הצומח, ולא חירות הצומח כחירות החי, ודאי שלא חירות החי כחירות המדבר, ומקל וחומר בן בנו של קל וחומר לא חירות המדבר כחירות יהודי. דומם הוא לא זקוק לשום דבר, הוא לא זקוק לאוויר בשביל להתקיים, הוא לא זקוק לאפר בשביל להתקיים, הוא לא זקוק למים בשביל להתקיים. הדומם דומם, מבחינתו הוא חסר תנועה ואין לו שאיפות להתנועה. זה דומם, זה המהות של דומם, הוא דומם, כל הכוחות שלו דוממים, אין כוחות לצורך העניין. צומח ודאי ששונה מהדומם במובן זה שצומח בשביל להתקיים הוא צריך אוויר, הוא צריך מים, הוא צריך אפר, הוא צריך אדמה כדי להתקיים. זאת אומרת, אם אתה שולל ממנו את אחד מהמרכיבים האלה, מן הסתם הרגת אותו, אין לו יכולת קיום. אבל הוא לא זקוק, על מנת להגיע לתכלית שלו, הוא לא זקוק לחופש תנועה. הדומם כדי להגיע לתכלית שלו לא זקוק גם לאוויר וגם לא למים וגם לא לאדמה. אבל, ובשונה מהצומח, אבל צומח לא זקוק לחופש תנועה. חי לעומת זאת, בהמות, חיות, הם, תן להם אוויר, תן להם מים, ותן להם, אפילו מקום מחיה. אם אין להם במקום המחיה חופש תנועה, הם כלואים, הם כמובן נמצאים בסוג של שיעבוד, הם ימותו. אל תדמיינו עכשיו ספארי. כן? אני אומר, הגבלת חופש התנועה זה באופן שהוא לא יכול לזוז. אם אתה מחזיק חי, בעל חי, כלשהו, בהמה, כלשהי, בחוסר תנועה מוחלט, גם אם תיתן לה מאכל ומשקה, אתה הורג אותה. היא לא יכולה להתקיים. היא זקוקה לחופש תנועה כדי להתקיים. אז ראינו שיש הבדל מהותי בין דומם לצומח, יש הבדל מהותי עוד יותר בין דומם, בין צומח לבין חי. המדבר, תן לו גם אוכל, תן לו גם אוויר, תן לו אפילו מקום, איזה חופש תנועה כלשהו, אם אתה לא מאפשר לו להזין את הראש בעניינים שהם שכליים, אז ממילא הוא ירגיש משועבד ואסור. הוא לא ידע אולי שהוא משועבד ואסור, הוא לא ידע שהוא עבד, אבל הוא ירגיש כלוא, הוא ירגיש שהוא לא מגיע לתכליתו, הוא ירגיש שהוא רחוק מהשגת מה שהוא יכול להשיג. הוא לא ידע, אבל הוא יהיה במקום נחות בהרבה ממה שאם תספק לו מדעים כלשהם, פילוסופיה כלשהי, ואני מדגיש, שכל, עניינים שקשורים בשכל, בדעת, לא ברוחניות. בואי תן לו להתעסק באסטרונומיה, במתמטיקה, בזה, זה מספק אותו. יהודי שונה, אומר הרבה, מכל אותם אלה שהזכרנו, משום שיהודי לא יספיקו לו, גם לא, ודאי לא אוויר, ודאי לא מים, ודאי לא אוכל, ודאי לא חופש תנועה, ואפילו לא לימודים שכליים. יהודי כדי להגיע לתכליתו חייב רוחניות. הוא צריך עניינים רוחניים. כדי להגיע לתכלית, הוא יכול לעבור את החיים האלה גם כמו, חוץ מכבודם של היהודים, גם כמו גוי. הוא יכול לעבור את החיים האלה. בסוף אפשר לעבור את החיים האלה, גם, גם חוץ, כמו זה יושבים פה, ודאי לא שייך פה. אבל אפשר לעבור את, את, את החיים האלה גם כמו בהמה. לאכול, לשתות, לישון, אולי אפילו לצאת לטייל, מבחינה של, גם בהמה יצא לטייל לפעמים, לראות באחו, לבקר בהמות אחרות, אבל, אבל אם זו רמת החיים, זה ביזיון לאדם, זה מבזה את האדם, זה בוודאי מבזה יהודי. אם הוא לא מסוגל להתעלות מעל הרמה הזו, אז זה רמת חיים ירודה, זה לא נקרא שהוא מגיע לתכליתו. אז אם ככה יש שאלה, השאלה הזו היא שאלה מפורסמת, והיא נשאלת על ידי כמה וכמה גדולי ישראל, והיא השאלה מדוע חוגגים את יציאת מצרים. לא שמענו, אמנם יצאנו לחירות, נכון? יצאנו לחירות, זה עובדה, זה כתוב בתורה הקדושה, אין עוררים. עם ישראל יצא ממצרים, מבית עבדים, יצא מעבדות לחירות, נפלא מאוד. אבל אחרי זה השתעבדנו עוד בסוגים שונים של שיעבודים קשים. לא היינו עבדים בבבל, לא היינו עבדים לאשור, לא היינו עבדים לסנחריב, לא היינו עבדים, השתעבדנו לאחשוורוש, לא היינו עבדים לקורש, לא היינו עבדים ליוון, לא היינו עבדים לרומא, לא היינו עבדים, עכשיו כל העבדות הנוראה, כל הגלות הנוראה הזו של 1900 שנה האחרונים ויותר, מה זה לא עבדים? שואלים חז"ל, מה זה? אדם נכנס לבית סוהר בגיל 20, השתחרר בגיל 30, עושה מסיבה גדולה כל שנה שהוא השתחרר, רק בגיל 40 הוא נכנס עוד פעם, עכשיו בגיל 80 הוא חוגג, נכנס עוד פעם לבית סוהר, עכשיו בגיל 80 הוא חוגג את זה שהוא יצא בגיל 20, בגיל 30 מבית סוהר? אתה כבר 40 שנה כבר בבית סוהר, אחרי. מה החגיגה הגדולה? איפה החגיגה? איפה היציאה מה... איפה, את מה אתה חוגג? חירות ממה? זו שאלה אקטואלית. אם אנחנו תופסים את יציאת מצרים כיציאה משעבוד לגאולה, משעבוד לחירות, אז השאלה איפה החירות הזו באה לידי ביטוי היום בחיים שלי? כי אם לא, אני לא יודע מה אני חוגג. מה אני חוגג? אני צריך להיות משוכנע שאני בחירות אחרת, את מה אני חוגג? את זה שפעם יצאו משיעבוד, אבל עכשיו שעובדים עוד פעם. ענן, עבדי אחשוורוש הקטי. אומרת הגמרא, אנחנו עדיין עבדי אחשוורוש. מה אתה חוגג? עבדו, עבד כאן, עבד שם, מה זה משנה? השאלה הזו היא שאלה, היא אפילו קצת מקוממת, כי נגד, נגד הכיוון, נכון? כי הכיוון זה איתנו ואנחנו אחרי וכולי, אבל אם אדם מסתכל בעיניים פקוחות ורוצה להבין מה היום אומרת לי האגדה, שאני קורא את האגדה של פסח, האגדה של פסח זה לא תפילה, האגדה של פסח זה סיפור. מה אומר לי הסיפור הזה? מה הוא אומר לי היום? אני מספר סיפור למי שאני רוצה לעורר אותו. אני רוצה לתת לו כוחות, אני רוצה לחיות אותו. מה הסיפור הזה אומר היום? אז איך אני יכול לסמוך בסיפור הזה אם אנחנו עדיין לא מבינים לאיזה חירות יצאנו? אז חז"ל מסבירים, והרבי מסביר ככה. הוא מסביר שעם ישראל יצא ממצרים, יצאו הנשמות לחירות. הגופים יכולים אחרי כן היו להשתעבד עוד כמה וכמה פעמים כפי שהם שועבדים. אבל הרוח היהודית, המחשבה היהודית, מחשבה דברנש ירישא דקולה, אומר הזוהר הקדוש. הראש, המחשבה הזו, לעולם יותר לא השתעבדה. יהודי אפשר היה לשים אותו באיזה צינוק שלא יהיה בברית המועצות הסובייטית, במרתפי הקג"ב. והוא אנטולי שרנסקי. והוא יושב שם, והבוקר שמעתי אותו אומר, הוא אומר, היה מאוד מאוד קשה, תנאים של רעב וקור ועינויים ואיומים במוות ואין ספור עינויים שהעבירו אותו, אבל הוא אומר, הייתה תקופה יפה. שואל אותו מראיין, איך אתה אומר על תקופה כזאת? 9-10 שנים ישב בבית סוהר, בבתי הסוהר הכי קשים בברית המועצות, איך אתה אומר על תקופה כזו יפה? אומר, היה לי זמן לחשוב ולהבין שאני חלק מאירוע היסטורי, חלק מהעם היסטורי. הרוח שלו הייתה חופשייה. את זה כבר אי אפשר לקראת. והסיפורים הללו הם הלא מפורסמים וידועים, ואין פה המקום להאריך, וכבר סיפרתי את הסיפורים האלה. כמה סיפורים יש לנו מהשואה האיומה, שבהם יהודים שהיו נתקעים, כבולים, מעונים, במצבים בלתי אפשריים, גילו עוז רוח וחירות נפשית, חירות רוחנית כזו, שאף כוח בעולם לא יכול לשבור. כי הם משוחררים, אי אפשר יותר לשים עליה כבלים. את זה אנחנו חוגגים. אלא מה? יש קצת בעיה עם לשון האגדה. קצת בעיה, שאתם רואים בסייעתא דשמיא איך היא נפתרת גם, אבל אם אנחנו לוקחים את האגדה, יש באגדה של פסח, ופה אני פותח עכשיו סוגריים גדולות, כי עד שאני מדפדף אני מזכיר כולם, שכל אחד צריך שתהיה לו אגדה אישית. אגדה אישית. באגדה אישית הוא כותב לו הערות. כותב לו הערות, עושה לו פתקים, כותב לו הערות, מה פה, מה פה, מה יש, איזה סיפור, איזה שאלה, איזה קושייה לעלות פה, כדי לפתח נושאי שיחה. זה סיפור שבו מפתחים נושאי שיחה. כולנו בלילה הזה, גם ההורים וגם אדם יושב עם אשתו, הילדים שלו כבר תלמידי חכמים. הוא יכול לשאול אותם קושיות, הם יכולים לשאול אותו קושיות, הם יודעים את כל התשובות. אלא מה? לפעמים אתה הילד, אתה גם ילד. הילד שלך צריך לעורר שאלות. אז אדם עושה לעצמו, שם את הסיפורים שהוא רוצה לספר, כותב לו את כל ההערות, כל החידושים שהוא שמע, הכל בתוך האגדה, ואז תוך כדי סיפור האגדה, כן, הוא לא חייב עכשיו למצות על כולם את הכל, ואז פספס את הזמן, אבל הוא יכול, ואז מתפתחת שיחה, מתפתח נושא, והדברים באמת מתלבנים, מתבררים. אני אשתר לכם שכל אחד יהיה לו בו, בדבר הזה חידושים. אומרת האגדה, מיד אחרי ששואלים את ארבע הקושיות, אומרת האגדה, עבדים היינו לפרעה במצרים. ויוצאנו השם אלוקינו משם, ביד חזקה וזרוע נטויה, ואילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו ממצרים, עדיין אנחנו בנינו ובני בנינו, משועבדים היינו לפרעה במצרים. אפילו חכמים, ואפילו כולנו חכמים, כולנו בונים, כולנו יודעים את התורה, מצווה עלינו לספר ביציאת מצרים, יכול המרבה לספר ביציאת מצרים, הרי זה משובח. אז נדמה לי שפעם אמרנו שקודם כל אפשר לקרוא את הקטע הזה עם סימני שאלה, לא כמו שקראתי אותו עכשיו. עבדים היינו לפרעה במצרים? כן, אם היינו עבדים, למה אנחנו רוצים לחזור לשם כל הזמן? ניתנה ראש ונשוב המצרימה, ניתנה ראש ונשוב המצרימה, מה קרה? ויוצאנו השם אלוקינו משם, זה הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו, אולי יד המקרה, אולי מלאך, אולי פרעה ממילא ישולח אותנו ממצרים. ממילא, לא קרה ששליחים עריצים שחררו עמים? קרה כבר בהיסטוריה. לא גירשו אותנו מספרד? גירשו אותנו מספרד. לא גירשו אותנו פורטוגל? גירשו אותנו פורטוגל. שחררו אותנו כביכול. יכולים היו יהודים ללכת למרוקו לחיות חיים טובים? אחרי הגירוש. ביד חזקה וברזון. כן, וכן זה על דרך. ואילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא אותנו את אבותינו, עדיין אנחנו בנינו בני בנינו משועבדים היינו לפרעה במצרים. אולי אנחנו היינו יוצאים. היה מתעורר אצלנו איזה רצון לצאת. לכן על זו הדרך אפשר לקרוא את כל האגדה גם בצורה הזו. ודאי את הקטע הזה. בסימני שאלה, כל סימן שאלה כזה, מזמין דו שיח, רב שיח, על השולחן, סיפור, תשובה, סיפור, תשובה. ואם הסיפור הזה מתרבע הספיר, מתרבע האור, ואנחנו הופכים להיות כולנו מאירים בנושא חג החירות. אבל לענייננו, אנחנו חוזרים לענייננו, הקטע הזה באגדה מכיל שתי מילים שהן לכאורה דומות בשורש, שונות בהבנה. עבדים היינו לפרעה במצרים, ואילו לא הוציא את הקדוש ברוך הוא את אבותינו ממצרים, עדיין אנחנו בנינו ובני בנינו משועבדים היינו. לפרעה במצרים. יש הבדל בין עבדים למשועבדים. זה אותו שורש, אבל קיים הבדל בין עבדים למשועבדים. מה ההבדל בין עבדים למשועבדים? אומר הבני יששכר במאמרי חודש ניסן, מאמר ה', אומר, התחיל בעבדים וסיים משועבדים. מה העניין בזה? עבד זה סטטוס, זה מעמד. משועבד זה מצב. זה סיטואציה. אני אסביר. יש בדיוק בתיקוני הזוהר, בשביל להבין את הרעיון אנחנו נכנס עוד איזושהי שאלה ואז ננסה להסביר את הכל ביחד. בתיקוני הזוהר, אם אני זוכר נכון, בתיקון עין ד', אז שם הזוהר מקשה עבד שאדונו הבטיח לשחררו ביום מסוים. ביום מסוים. והוציא אותו לחופשי וקיים את דברו, האם הוא יכול, האדון, לשבח את עצמו על זה שהוא עמד בדיבורו? זה דבר פשוט. הקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם אבינו שככלות 400 שנה הוא מוציא את עם ישראל ממצרים. אז מה השבח הגדול לקדוש ברוך הוא שהוא קיים את דברו? טעון הבנה הדבר הזה. זה שהקדוש ברוך הוא מקיים את דיבורו, אז זה לכאורה קשה, על מה הוא משבח את עצמו? על מה תשבחו אותי וצפרו בנפלאותיי ובזה ודיינו ואנחנו כל הזמן והלל, הלל.
קיצרת.
יש מה דאמר קיצר, אבל לכאורה 400 שנה חלו. המפרשים תורכים להראות איך זה 400 שנה. תורכים להראות איך זה מזמן אברהם ואיך מונים וכו' וכו'. אבל צריך לדייק, עבדים היינו לפרעה במצרים. עם ישראל במצרים היה בסטטוס של עבדים, במעמד של עבדים. עבד יכול להיות גם בכפייה. זאת אומרת, כרגע יש כוח חזק, כוח של האדון, של המלך, של השריט, שליט, של הקטירן, של העריץ, ששולט בכוח הזרוע, בכוח הנשק, בכוח כלכלי כזה או אחר, והוא גורם לאותו אדם להיות עבד. העבד הזה, מחשבותיו, כיסופיו, רצונותיו, כל מה שהוא מייחל לו, זה לצאת לחופשי. זה מה שהוא רוצה. אמנם כרגע, יכול להיות שידיו כל ערב אסורות בנחושתיים. כל ערב הוא מגיע הביתה, גמר העבודה, קושרים אותו באזיקים. הוא לא יכול לצאת. הוא רוצה להשתחרר, הוא לא יכול. יכול להיות שסביב המקום שבו הוא עובד כעבד, יש שמירה כל היום וכל הלילה. בצוהר, שהוא קלו בו. הוא חייב להישאר שם, אין לו ברירה. אבל הראש שלו, המחשבות שלו, הרצונות שלו, הכיסופים שלו, כל מה שהוא חולם עליו, זה לצאת משם. הוא נמצא בעבדות, במעמד של עבד, בעל כורחו, שלא לרצונו, שלא בטובתו. הוא לא רוצה להיות שם, אבל אין לו ברירה. כפו עליו. זה יכול להיות עבד. אבל עבד יכול להיות גם משועבד. וזה כבר סיטואציה. זה לא סטטוס, זה לא מעמד, זה סיטואציה, זה מצב. מצב נפשי, מצב רוחני. עבד משועבד זה עבד שיש לו גם מחשבות של עבד. יש לו גם רצונות של עבד. ויש לו אופק תקווה של עבד. זה עבד שגדל כעבד והוליד ילדים כעבד, והילדים שלו הולידו ילדים כעבד, דור אחרי דור של עבדים שמעולם לא טעמו טעם של חירות. הוא לא יודע לחלום על חירות, הוא לא רוצה לצאת לחירות, הוא לא מעוניין בזה בכלל. זה לא בכלל, זה לא בסקלת העדיפויות, אין לו זה בסדר העדיפויות, אין לו לצאת לחירות בשום מקום, גם לא במקום 100, אין לו זה. הוא עבד ומשועבד למצב, הוא בסיטואציה של משועבד. קודם כל שתדעו לכם שדבר כזה היה קיים בעולם, היה קיים מצב כזה של מעמד של עבדים, שהסיטואציה שלהם הייתה שהם לא חשבו בכלל על כלום ולא רצו שום דבר חוץ מאשר להמשיך להיות עבדים. מהרבה בחינות, זה נשמע מוזר, נכון? תכף נראה אם זה חל עלינו גם. מהרבה בחינות זה נוח. לעבד מספקים אוכל, לעבד מספקים את המלבושים, לעבד מספקים את ההגנה שהוא נזקק לה כדי שהוא ימשיך לעבוד. סך הכל צורכי החיים הבסיסיים של עבד, גם כשהוא משועבד, ובעיקר כשהוא משועבד, מאוד נוחים כדי לצלוח את החיים. מה אין לו? אין לו תקוות לצאת. נו, אבל פעם מישהו אמר שטיפש אין לו דאגות, נכון? אחד שאין לו תקוות, אז ממילא הוא לא חסר את התקווה. הוא לא חסר. אם יש לי, אם אני יודע מה זה להיות חופשי, אז אני חסר את המצב הזה. אני שואף אליו. אז כל רגע שאני לא נמצא בו, אני מרגיש לא נוח. זה עושה לי לא נעים. אבל אם אני לא חסר אותו, אז זה לא מפריע לי שאין לי אותו. זה השיעבוד האיום והנורא מכולם. השיעבוד הזה, זה לא להיות עבד, זה להיות במצב של עבד, משועבד בדעת לעבדות. אין דבר יותר גרוע מזה. זה לא שהחוק המצרי חייב אותי להיות עבד. זה מה שאני אנסה להסביר. זה לא שמישהו איים עליי באקדח להישאר עבד. זה אני כבר לא רוצה לצאת. אין לי שאיפה כזו. אין לי רצון כזו. אני מסתפק בנקודה אליה הגעתי בחיים. עכשיו, זה נדמה שזה בלתי אפשרי, אבל גם כשמסתכלים על החיים, זה לא נעים להגיד, אבל גם כשמסתכלים על החיים, קודם כל, החיים של עם ישראל במצרים זה ודאי היה ככה. איך אנחנו יודעים? אם מסתכלים על ההיסטוריה, אז אם אנחנו סופרים בלוי צויר 210 שנים, 210 שנים של עבדות, ברמה כזו, ברמה אחרת, 86 שנים אחרונות יותר קשות וכו'. אז ב-210 שנים נכנסים 10 דורות, 10 דורות, 10 דורות. דור אחרי דור אחרי דור אחרי דור אחרי דור אחרי דור, 10 דורות, 10 דורות של אנשים שאין להם שאיפות לצאת לחופשי. יש להם שיעבוד. עכשיו, זה נכון שאם השיעבוד הוא דוקר, הוא כל הזמן מכה פיזית, אז יכולה להיווצר אצל האדם איזה רצון לברוח מהמקל. אבל אנחנו רואים שבמצרים עם ישראל לא רצה לצאת. עם ישראל לא רצה לצאת ממצרים. לפני שמגיע משה רבנו, אנחנו לא שומעים על איזה תנועת בריחה ממצרים, איזה ניסיון בריחה. התורה לא מספרת לנו על ניסיונות בריחה בכלל, איזה שם. אחרי שמגיע משה, יש בני אפרים שמנסים לעלות לארץ קודם זמנם. אבל לפני שמגיע משה, אין דבר כזה. אין ניסיונות בריחה. המדרש אומר על מצרים, שהיה בית עבדים שמעולם לא ברח עבד ממצרים. איך זה יכול להיות? מצרים יש לה גבולות פרוצים. לא הייתה החומה הסינית שהקיפה את מצרים. לפחות אין לזה תיעוד היסטורי ואין לזה זכר במקורות. אז מה מנע מאנשים לברוח ממצרים? אלא מן הסתם זה שעם ישראל היה משועבד למצב של עבד. הוא לא רצה לצאת ממצרים. הם היו עבדים ומשועבדים. הם היו שני הדברים. הם היו במעמד של עבד, וגם הדעת שלהם הייתה משועבדת. הם היו במוד של עבד. בלי מחשבות של בן חורים. בלי רצונות של בן חורים. בלי תקוות. בלי, לא היה באג'נדה שלהם, לא היה לצאת לחופשי. לא היה. מה גרם את זה? אומרים חז"ל, וזה דעת המקובלים ממש באופן, לא הייתי אומר גורף, אבל באופן משמעותי, דעת רוב המקובלים, שאצל פרעה הכל היה נוח, מוכר וגלוי. פרעה, השם שלו זה מלשון פרעו אהרון, שאהרון לוקח את האישה הסוטה לבדוק אותה במים המערערים, אז הוא פורע את שערה. פרעה מלשון פרוע, הכל גלוי, הכל חשוף. אצל פרעה הכל מותר. יש הנהגה של העולם הזה, היא ברורה, יש בה חוקיות, היא טבעית, היא מוכרת, אין מיסטיקה, אין עולם הבא, אין רוחניות, אין דברים שאתה לא פוגש, שאתה לא עושה, לוחץ על כפתור ויש תוצאה, אין דבר כזה. אין העולם של מעבר. יש פה, כאן ועכשיו, הכל ברור, הכל מאוד גלוי, הכל מאוד חשוף. ואז, יש גם אדם בתוך העולם כזה. ואדם בתוך העולם הזה, יש לו תאוות. אז אם הכל מותר, הכל גלוי והכל חשוף, אז כל העולם נוצר כדי לספק את התאוות, ואדם הוא נזר הבריאה, אז כל העולם נוצר כדי לספק את התאוות האלה. עכשיו, אם קשה לנו להבין את זה, אנחנו מיד נראה שזה מאוד מאוד אקטואלי. כשעם ישראל שוקע בממתת שערי תומה, מה פשט? שהם שפעו בכל מה שמתמא את הנפש. כל מה שמתמא את הנפש הם שפעו. מה מתמא את הנפש? כל העבירות, כל התאוות, סיפוק כל היצרים, בלי גבול, בלי הבחנה, בלי מוסר, בלי מוסריות, בלי שום דבר. זה נקרא שהם שפעו בממתת שערי תומה, הם ירדו שער אחר שער. אין עבירה שכתובה בספר שם עשינו על ידי. איך העבירות האלה נוצרות? מתוך רצון לקבל לעצמו, נכון? רצון עצמי, אני רוצה את זה ואני רוצה את זה, ועכשיו מתחשק לי זה ובא לי ואני רוצה, ואני מרגיש תחושות, ואני הולך להסביע את התחושות האלה. מה עומד בדרך? לא כל כך משנה. לא כל כך משנה. העולם נוצר בשביל להסביע אותי. עכשיו, אם יש פרעו כזה, אם יש מנעי כזה, שמסוגל לספק את זה, אז מי רוצה ללכת מתחת ההנהגה שלו? אף אחד לא רוצה לברוח ממקום כזה. ארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות. מה שאתה רוצה, תקבל. בעולם הזה. עכשיו, לא עולם הבא, תחכה, נראה מה יהיה. עכשיו, בעולם הזה. שלם במזומן. פעם אמר לי רב ישראל אלפרין, השם ישמרו וחיים, הוא אמר לי פעם, יצר הרע, אתה יודע מתי זה יצאת יצר הרע? כל דבר, אתה רוצה לבדוק מתי זה יצאת יצר הרע? אם זה תשלום במזומן, יצר הרע. יצר הרע פה. הוא משלם במזומן, הוא פורע על המקום. ברוחניות זה תהליך, ברוחניות זה לדחות סיפוקים, ברוחניות זה גבולות, ברוחניות זה סדר, זה לא פרוע. לא חיצוני, לא גלוי. פרוע זה גם מופרע, כן? מה זה מופרע? זה פרוע. כשעם ישראל שוקע בממתת שערי תומה, עם ישראל שוכח את הקדוש ברוך הוא. שוכח שיש הקדוש ברוך הוא. שוכחים שיש הקדוש ברוך הוא. שוכחים שיש מצוות. לא ניכנס לשאלה איך הם קיימו מצוות, איך וכמה הם קיימו מצוות, אבל כידוע, האבות שלנו ודאי קיימו מצוות, עוד טרם שהם ניתנו, כמו שאומרים במדרשים, כמו שאומרת הגמרא הקדושה. אבל עם ישראל שכח את המצוות, עם ישראל שכח את האבות ואת האימהות ואת הדרך של ישראל סבא. זה לא היה אצל ישראל סבא. אבל הם שכחו, הם עכשיו היו במקום אחר, הם היו בסיטואציה אחרת, הם שקעו בממתת שערי תומה, הם לא מאמינים יותר וגם לא מקווים יותר. הם משועבדים לסטטוס של עבד, למצב של עבד. הם משועבדים. זה נקרא משועבד. לא נעים להגיד. זה באמת לא נעים להגיד. זה גם לא שייך בישבים פה הזה, אבל אני אומר את זה כיוון שזה מוקלט. אז כמה היום בימינו אנחנו בני חורים, וכמה אנחנו עבדים, ויותר גרוע מזה משועבדים. כל אחד שיבדוק לעצמו, לטכנולוגיה, לטלפונים, לטלוויזיה, למדיה בכלל, להרגלים. בואו לא נלך רחוק, זה טוב לזרוק על האייפונים ועל המייפונים, אבל לא נלך רחוק. כמה אדם יכול להיות משועבד לכוס קפה בבוקר? כמה הוא יכול להיות משועבד לסיגריות? כמה הוא יכול להיות משועבד לדברים אחרים? כל אחד עם השיעבוד, כל אחד עם העבדות שלו. כמה הוא יוצר לעצמו מצבי עבדות. כי הוא לוקח לעצמו רמת חיים יותר גבוהה, הוא צריך עכשיו את גלגל החיים שהוא בנה להניע ולסובב. כמה הוא שם על עצמו את המטען שהוא צריך לסחוב, הוא קובע לעצמו את רמת העבדות, הוא קובע לעצמו את עומק העבדות, והוא קובע לעצמו גרוע מכל את עומק ורמת השיעבוד, עד כדי מצב שהוא אומר, עזוב אותי, טוב לי, טוב לי. והוא שוכח את אש, תמיד תוקד על המזבח, לא תכבה, את הצורך להיות בתנועה ובשינוי ובהשפעה. והוא שוכח שהמצב הזה בסופו של דבר מצמצם אותו, מקטין אותו, לא מאפשר לו להתפתח, לא מאפשר לו לצאת מהמיצרים שהוא יוצר לעצמו. כי המצב הסופי של עבד משועבד זה מיצרים, מיצר אחרי מיצר אחרי מיצר אחרי מיצר, והוא לא יודע איך לצאת, הוא יוצא מאחד והוא נכנס לשניים אחרים, כי הוא לא מחפש באמת לצאת. ולכן תהליך יציאת מצרים, שהוא נראה תהליך קצת מיותר, אם הקדוש ברוך הוא רוצה להוציא את עם ישראל ממצרים, תוריד מכת בכורות פעם אחת ולהתראות, מי יכול לעמוד נגד זה? בשביל מה אנחנו צריכים למאן דאמר שהמכות לקחו שנה, ויש מאן דאמר כזה, שכל מכה הייתה חודש ועוד חודש הפסקה ואחרי כן יציאת מצרים, שנה שלמה, 10 מכות, מכה אחרי מכה, נו תוציא את עם ישראל ממצרים, הוא לא מוציא, הוא נותן לו מכה, ועוד פעם תוציא את עם ישראל ממצרים, הוא לא מוציא, הוא נותן לו עוד מכה, וכן על זו הדרך, כן, מידה כנגד מידה, הכל בסדר, אבל למה צריך שנה שלמה? תעשה את זה ביום. דם, צפרדי, ערוב, כינים, ביום. למה למתוח את זה? לכאורה, למה לגרום סבל לעם ישראל? אם כי למען דאמר שהם עבדו, שהם היו, הם קיבלו מכות שנה המצרים, אז אותו מן דאמר גם אומר שהעם ישראל מרגע תחילת המכות הפסיקו את השיעבוד, הם הפסיקו את העבדות, לפחות את העבודת פרך הפסיקו להם. אבל כך או כך, זה לא היה עדיין חירות. מה הייתה הבעיה לקדוש ברוך הוא להוציא אותם בלי תהליך, בפעם אחת? למה היה צריך תהליך? התשובה ידועה. אפשר היה להוציא את עם ישראל ממצרים ביום, אבל אי אפשר היה להוציא את עם ישראל, את מצרים מעם ישראל ביום אחד. אי אפשר היה להוציא את עם ישראל משעבוד, אי אפשר ביום אחד. זה צריך תהליך, צריך 10 מכות, צריך קריאת ים סוף. המכות לא היו בשביל המצרים. כמו שאומר הזוהר הקדוש, נגוף למצרים ורפו לישראל. כל מכה הייתה מכה למצרים, אבל לימוד לישראל, לקח לישראל, מקפצה לעם ישראל בדרך לצאת החוצה. עוד מכות זה לא, אנחנו רגילים לחשוב על מכות רק בתור דבר אלים, אבל מכות זה יכול להיות גם רפואה, כן, במסאז' עושים בסוף נותנים, הקטע הכי טוב במסאז' זה המכות על הגב. זה מכות, זה גם מכות. מכות נעימות, מכות טובות, מכות מבריאות. כשהקדוש ברוך הוא מכה את מצרים במכות, הוא באותו זמן מרפא את עם ישראל מהשיעבוד, מרפא את עם ישראל מגלות הנפש, עוד לפני היציאה של הגופים ממצרים. היה צריך קודם כל לרפא את עם ישראל, לתת להם להבין שהם משועבדים והם צריכים לצאת לחירות, כי זו התכלית שלהם, להיות בחירות. הם דרגה מעל מדבר. הם לא מספיק להם שיש להם אוויר וקרקע וחופש תנועה ואוכל ומזון. הם לא חי. ואפילו אם ייתנו להם ללמוד מדעים ויתנו להם ללמוד פילוסופיות ויתנו להם ללמוד, זה לא מספק אותם. התכלית שלהם זה לא שם. הם צריכים רוחניות. ואתה לא יכול להיות רוחני אם אתה משועבד. כי אדם רוחני זה שער הנון, שער הנון, שער הנון, בנון שערי בינה, זה שער הנון. זה שמקבלים את התורה, זה שם אנחנו נמצאים. זה יהודי, זה תכלית של יהודי. הוא במוחים משוחררים לגמרי, הוא יכול לחשוב מחשבות ענקיות, גדולות, על כל המציאות, איך הוא עוזר לכל המציאות, איך הוא מתקן את כל המציאות, איך הוא מביא גאולה לכל העולם, לא רק לעצמו באיזה אופן פרטי, באיזה נקודה כזו או אחרת, לא רק למשפחה הקרובה שלו, לא רק לבני הקהילה, לא רק לעיר, לא רק למדינה, לא רק לארץ ישראל, לכל העולם כולו. וזה ניתן לעשות רק אם אתה לא משועבד, אם אתה בחירות. אם אתה יש משהו שאתה משועבד אליו, אתה כפוף אליו, אז אותו דבר מצמצם אותך. הוא לא נותן לך להתפתח, הוא לא נותן לך לתת במקומות אחרים, הוא כמו אזיקים על הידיים. אבל אם אזיקים על הידיים, זה משהו באמת מוגבל, טוב, אתה בכל זאת יכול לעשות תנועות עם הרגליים, אתה יכול גם עם הידיים לעשות תנועות מוגבלות, למרות האזיקים. כשהגלות היא בדעת, כשהגלות היא בראש, שאמרנו בזוהר הקדוש, הכל מחשבה דברנש אי רישא דקולה, זה אי התחלת הכל. האם המחשבה הזו משועבדת, אם היא אזוקה, אם עליה יש אזיקים, אז שום דבר לא זז בגוף, אין תנועות עיניים אפילו, אין שום כלום. אנחנו באים עכשיו לתשובה שהיא התשובה גם על השאלה, גם על השאלה הראשונה. לעם ישראל הייתה הבטחה של הקדוש ברוך הוא להוציא אותם ממצרים. כעבור זמן, המציאות הזו שיש הבטחה, נבואה חיובית, הבטחה חיובית, בהבדל מנבואה שלילית, שיקרו דברים רעים לעם ישראל, הרי שאם עם ישראל, בנבואה שלילית, אם הנביא מנבא, שאם עם ישראל יעשו מעשה שלילי, אז תהיה תוצאה שלילית. אם עם ישראל חוזר בתשובה, הנבואה לא מתקיימת. הנבואה לא מתקיימת. עם ישראל חזרו בתשובה, לא מגיע להם כבר העונש, לא יקרה להם הדבר השלילי. הנבואה מבטלת את רוע הגזרה, הנבואה מתבטלת והתשובה מבטלת את רוע הגזרה. נכון? בנבואה חיובית, זה כלל, זה נכון לגבי כל הנביאים. בנבואה חיובית, אם יש הבטחה חיובית של הקדוש ברוך הוא, שהוא אומר בעוד 400 שנה אני מוציא את עם ישראל ממצרים, גם אם עם ישראל שוקע בממתת שערי טומאה, הקדוש ברוך הוא מקיים את ההבטחה שלו. הם לא ראויים להיגאל, אבל הקדוש ברוך הוא גואל אותם. על זה מגיע לו שבח. על זה מגיע לו השבח. אם שאלנו בהתחלה על מה מגיע שבח לאותו אדון שהבטיח לעבד שלו אני אוציא אותך לחופשי ביום פלוני, כן, אבל היה צריך העבד לנהוג מנהג מסוים, להתנהג כמו עבד נאמן. עכשיו הוא לא התנהג כמו עבד נאמן, והאדון בכל זאת עומד בדיבורו, על זה מגיע לו שבח. זה שונה לגמרי מאיך שאנחנו רואים את הדברים. עם ישראל לא היו גיבורים גדולים במצרים. הם לא היו צדיקים גדולים. הם שקעו במתת שערי טומאה. הם היו במצב של שיעבוד גם רוחני. לא רצו לצאת ממצרים. בא המלך, מלך מלכי המלכים, והוציא את העם שלו ממצרים בעל כורחם. עם ישראל מגורש ממצרים על ידי פרעה. בעל כורחם. מוציא אותם למרות שהם לא ראויים, ולמרות שלא מגיע להם, ועל זה מגיע לו שבח. הם יוצאים ממעמד של עבדים, מסטטוס של עבדים, אבל עוד לא יוצאים לגמרי משעבוד הנפש. זה עוד צריך את קריאת ים סוף. צריך עוד לעבור עוד כברת דרך, עד ויאמינו בהשם ומשה עבדו, שזה המקום שבו הם גם שרים את השירה שהיא כל כולה שירת הלל הקדוש ברוך הוא, והם מבינים שהשיעבוד הזה הוא דבר שצמצם אותם ביותר. עכשיו הם יכולים להיות עם השם, יכולים להיות עם ישראל. גם בעבודת הנפש שלנו הפרטית, וככה אנחנו מגיעים גם לליל הסדר, אנחנו צריכים לדעת שעיקר העניין זה בליל הסדר, זה צריך לצאת מהשעבוד. מצב של עבדים, ברוך השם אנחנו כבר לא שם. עבדים של הגופים, עבדים של הגופים יכול להיות, כי מישהו ישעבד אותנו, זה גם נגמר. ברוך השם יש כבר מדינת ישראל, התחלת בגאולה, זה נגמר. אין עבדים, אין שעבוד של הגוף. אי אפשר שעבד אותנו בגוף. אבל נפשית, רוחנית אפשר שעבד אותה. אנחנו יכולים להיות במצב של משועבדים. וממצב של משועבדים אנחנו צריכים לצאת. ואילו לא הוציאנו הקדוש ברוך הוא ממצרים, עד היום אנחנו משועבדים. רק היציאת מצרים מלמדת אותנו שאפשר לצאת משעבוד. צריך לרצות לצאת משעבוד. יש תקווה, יש אופק לצאת משעבודים. כל אחד מהשעבוד הפרטי שלו בחודש הזה, ובמיוחד בליל הסדר, זה ההזדמנות לצאת משעבודים. יש הערה כל כך עצומה, כל כך גדולה, שמאפשרת עלייה ורצון, פיתוח של רצון לצאת מהשעבוד. כל אחד במה שהוא משועבד לו. זה הזמן לקבל את ההחלטות של אני יוצא מהשעבוד. עכשיו אני עושה סדר חדש. סדר עולמי חדש. ליל הסדר העולמי, צריך לקרוא לזה. ליל סדר עולמי חדש. עכשיו עושים סדר. וכל האמצעים שהם כתובים בחז"ל, בכל הדינים, וכל ההלכות, וכל הניקיונות, וכל הלקראת, וכל הביטול של החמץ, וכל השריפה שלו, וכל מה שאנחנו עושים, זה אמצעים כדי לאפשר לנו ניקיון, סדר, פרש, להתחיל הכל מההתחלה, אביב, להתחיל לפרוח, להתחיל מעץ שהיה נראה כבר מת, לפרוח, לחיות, להתפתח, לסגסג. איך זה מביא אותנו לזה סדר? עיקר העניין, אנחנו יודעים, שהיה בזמנם, זה היה שלקחו, אני מדבר עכשיו על פסח מצרים, על הפסח הראשון במצרים. הקדוש ברוך הוא ציווה לקחת את האליל של מצרים, את הטלה הזה, לקשור אותו לקרעי המיטה 4 ימים, ואחרי כן לשחוט אותו ולשפד אותו ולצלוט אותו על האש על קרבו ועל קרעיו, כמו שהוא, ככה סובב. אחרי כן גם פסח הדורות היו עושים ככה, אבל באופן קצת שונה מפסח מצרים מבחינת הסדר וההנהגות, דם על המשקופים וכו'. את הדם שלו למרוח על המשקוף, שהמצרים יראו, יצאנו מהשיעבוד. תדעו לכם, יצאנו מהשיעבוד שלכם. הנה האליל שלכם, נשחט, נשרף, אפשר להריח, אפשר לשמור אותו 4 ימים, צועק, מ-מ-מ, ואין לו מושיע ואין לו שום דבר, ואחרי זה לראות אותו נשחט, לראות את הדם שלו, אל תתבלבלו, זה הדם שלו על המשקופים, גבוה, שם תראו למעלה, על הבתים, כלפי חוץ, שכולם יראו, ועל המשקוף כלפי חוץ, זה לא בתוך המשקוף בתוך הבית, על המשקוף כלפי חוץ. תראו את הדם, ואחרי כן תריחו את הריח למי שמתבלבל. זה לא משהו אחר, זה האליל הזה שהיה צועק 4 ימים, עכשיו שורפים אותו. מעלה אותו באש. אש תמיד. מה יש בתלה הזה? אז למדנו שהתלה הזה היה האליל של מצרים, והעניין שלו זה היה שהוא תלה, זה חייב עם רצון עצמי מאוד מאוד גדול, והיא משקפת את הרצון לקבל לעצמו של האדם, ובפסח אנחנו שוחטים את הרצון העצמי הזה. שוחטים אותו. כמו מה? כמו מה? כמו רצון עצמי להבדיל אלף אלפי הבדלות, אבל בכל זאת דומה, של ילד. ילד, גם הוא, כל מה שהוא רואה, הוא רוצה לעצמו. יש חבילת ביסלי אחת, שלי. עוד אחת, שלי. במבה, שלי. טוב, יש לידו איזה ילד, אין לו כלום, תן לו אולי איזה... לא, זה שלי, שלי, שלי. צעצועים שלי, הכל שלי, שלי, שלי. גם ההורים הם רק שלו, 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 נכון? הוא לא יכול... זה ילד דומה מאוד לתלה. זה לא בכדי שילד ותלה זה אותה גימטריה. לא בכדי, זה דומה. אחת הבעיות שלנו בחיים זה שאנחנו הרבה פעמים נשארים ילדים, מגיעים לגיל 56 ונשארים ילדים בהרבה מאוד תחומים. יש לנו את הרצון העצמי הזה של לקחת לעצמי, זה שלי וזה שלי, ואני לא מסוגל להתחלק ולא מסוגל לתת ולא מסוגל להעניק ולא מסוגל. איך אני יכול לצאת מהמציאות הזו? איך אני יכול להתבגר? כן? זה דבר טוב לשאר קצת ילדים, זה לא דבר. אבל צריך לנתב את הכוח הזה של השלי לרצון לקבל על מנת לתת. איך אני יכול להגיע לזה? איך אני יכול להשתחרר מהשעבוד הזה של הילד? ילד זה דבר, זה מצב משעבוד. הוא משועבד לרצון העצמי שלו. תלה זה שיעבוד, הוא משועבד לרצון העצמי, הוא לא יכול לתת לתלה אחר לאכול מהיבוס יחד איתו. גם יש שם טונות של אוכל. הוא לא יכול. איך אני משתחרר מזה? אני צריך לבטל את עצמי לחלוטין לכוח אחד. הווי, י' כ' ו'. אם אני מתבטל לחלוטין להווי, אז אין לי רצון עצמי. מה יש לי? את הרצון שלו. את הרצון של קודש הבריחו יש לי. אני מאמץ חלף הרצון שלי את הרצון שלו. מה אתה רוצה? דום להשם ויתחולל לו. דום להשם. דום. אתה עובר לדום, חייל שעובר לדום, הוא אומר בזה למפקד בתנועת גוף אחת. הוא רק נמתח ושם שתי ידיים לצדים, שתי רגליים צמודות, הוא אומר למפקד בזה, אני מוכן לפקודתך המפקד. אנא זמין למהבה. אני מוכן להיות מה שאתה רוצה שאני אהיה. אין לי רצון. הרצון שלי זה אתה. אני גם לא רוצה את המתנות שלך, אני רוצה את נותן המתנה.
אני רוצה להיות איתך, מה אתה רוצה, אני מוכן להיות. ממילא הרצון העצמי הזה בטל, אני מתבטל לכוח מה. חזל אומרים, חוכמה, כוח מה. כוח מה. מה זה כוח מה? זה מה? זה מה אנחנו כי תלינו עלינו של משה רבנו. זה ענווה, זה צניעות, זה הבנה.
חוכמה מאין תימצא.
החוכמה מאין תימצא. זה המקום שבו אדם שמסר את כל הרצונות שלו לקדוש ברוך הוא נמצא עכשיו בענווה מוחלטת. הוא אומר, אני שום דבר. הכוח שלי מה? הוא כלום. מה אנחנו? מה חיינו? מה חזינו? מה צדקותינו? מה נאמר פניך? זה הכוח של המה. שימו לב שתלה, הפעייה שלו זה מה. מה. זה לא, זה מקרה, נכון? מקרה. למה לא שימו? זה מה? למה? כי זה בדיוק הרעיון. אנחנו צריכים להיות מה? מה גימטריה אדם? אדם. תלה וילד גימטריה 44 כל אחד. אדם צריך להתעלות מעל תלה וילד. אדם זה תוספת של אות א', עוד אחד, במקום 44-45. זה גימטריה אדם. תוסיף את אלופו של עולם לחיים שלך ותשים אותו ראשון. אות ראשונה. דום להשם ויתחולל לו, זה אתה נמתח ואתה אומר לקדוש ברוך הוא, אני רוצה להיות מה שאתה רוצה שאני אהיה. עלית למדרגת אדם. עלית למדרגת אדם, אתה משוחרר משיעבוד, כי אדם ראשון לא היה, לא היה משועבד בכלום, רק לרצונו התברך. החטא היה, זה שהוא הסכים לשעבד את עצמו למשהו. עצם השיעבוד צמצם אותו, זה נקרא נפילת העולמות. שבירת העולמות. השיעבוד שלו צמצם אותו. אבל אם הוא לא היה משתעבד, הוא היה נשאר אדם. מעלת אדם. לו יצויר שאנחנו משתחררים, יהיה רצון שנזכה, כן, שיבוא משלח תתקנו ויעזור לנו בזה גם, משחרר אותנו והכל. אבל לו יצויר שאנחנו משוחררים, אז אדם ממילא מבין שלא לא ידי עשו לי את החיל הזה, ולא כוחי ועוצם ידי, ואם זה לא כוחי ועוצם ידי ולא ידי, אז יש יותר מקום ללימוד התורה, ללימוד המצוות, ללימוד ההלכה, ללימוד הגמרא, המשנה, פנימיות התורה, פשטים, כל הפרדס כולו. הרבה יותר מקום לתפילות. כי אם זה הכל רצונו יתברך, אז הזמן שאני צריך להקדיש למי שקובע את הכל, למי שנותן את הכל, למי שהכל ממנו, למי שמשחרר אותי מכל השיעבודים ונותן לי את החירות ונותן לי את האפשרות להגיע לתכלית שלי, הזמן צריך להיות הרבה יותר משמעותי. אחרת משהו פה לא הגיוני. אלא מה? אני מדבר על עצמי. אדם חושב, כוחי ועוצם ידי, ידי עשו לי את החיל הזה, כן, אם אני לא עושה זה לא יהיה, ודוחה קצת את המקום של ההבנה של שחרר הכל, תמסור הכל, את הכל לקדוש ברוך הוא, ממילא אתה מקבל הכל. זה מאוד קשה. אתם זוכרים את הסיפור, אני חושב שסיפרתי גם את זה כבר כמה פעמים, אבל מחילה, מי שלא שמע לפחות ייהנה מזה. אתם זוכרים את הסיפור על היפי הזה, היה מנכ"ל של איזה חברת הייטק גדולה מאוד, ובאמת הגיע כבר לכל ההישגים, היו לו כבר, לא יודע, זה סדר גודל של 1.5 מיליארד שקל בחשבון הבנק, אחרי כמה אקזיטים, וחברה מצליחה ששועטת קדימה, והוא התחיל לעשות ספורט אתגרי. אקסטרים, ספורט אתגרי. כן, התחיל לעשות ספורט אתגרי, ובחר לעצמו טיפוס הרים. ספרתי להם את זה. אבל אני מספר את זה עוד פעם. אז הוא התחיל לעשות ספורט אתגרי, והתחיל לטפס הרים, ונעשה בדבר הזה באמת מקצוען, ויום אחד הוא החליט לטפס את הקלימנג'רו, והוא יוצא לשם, עושה את הכל לבד, כי זה עוד יותר אקסטרים, שואב במחנה התחתון, מתרגל לאוויר, לקור, לדלילות של החמצן, הגוף מסתגל, הוא עם כל האמצעים הכי משוכללים וכו', והוא מתחיל לטפס. מתחיל לטפס. הוא מטפס ומטפס, טפס, יום אחד, טפס, 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 יום שני, ביום השני קצת שערה, הטיפוס מתעכב ויורד הלילה. ואז הוא עושה את השגיאה הכי גדולה שמטפס הרים יכול לעשות, הוא מנסה לטפס בלילה. ורגע אחד של חוסר תשומת לב, והוא נשמט. הוא נופל, 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 משהו מושך אותו. החבל הצלה, חבל הצלה שהוא שם לו יתד שם, תקע איזה יתד עם החבל ביטחון, החבל ביטחון עוצר אותו. עכשיו שהוא מתנדד בין שמיים לארץ, קור מקפיא עצמות, הוא מתחיל לצעוק. אצילו, אל, כל השפות שהוא יודע, אין קול ואין עונה ואין קשב, וגם לא שומע את עצמו, הרוח לוקחת את הקול שלו, ואין לו שום סיכוי. לאט לאט הזיעה של הטיפוס מתקשה, ובתוך הגוף נעשים לו גלידים של קר, והוא מבין שזה הסוף, הוא מתחיל לצעוק, ריבונו של עולם, תעזור לי. פעם ראשונה שאני פונה אליך, אני מבקש סליחה, אבל אין לי, אני מרגיש, זה הרגעים האחרונים, תעזור לי. ואז הוא שומע פתאום קול, שאומר לו, בני היקר, סוף סוף פנית אליי, אתה סומך עליי? אני ריבונו של עולם, אתה סומך עליי? בוא נסומך עליי ב-100%, מה שתגיד לי, רק תציל אותי. הוא אומר לו, הכל תשמע, יש לך סכין במדף, תוציא את הסכין, תחתוך את החבל. תוך את החבל אני נופל. עולם, אתה אמרת שאתה סומך עליי. קיצור, הוא כמובן לא מוציא את הסכין ולא חותך את החבל. בבוקר, משלחת של מחפשים מוצאת אותו, תלוי חצי מטר מעל הקרקע. אני צריך לחתוך את החבל. למסור הכל לקדוש ברוך הוא. אתה סומך עליו? תמסור לו. למסור לו, לפעמים הנפילה ירד של חצי מטר. אתה רק מפחד כי אתה לא יודע. אבל אם אתה סומך עליו, לאחד הסוף עם זה, תהיה אמיתי, תהיה בן חורין, תהיה משוחרר גם מפחדים, תהיה משוחרר מדאגות, תהיה משוחרר. תפעל כמו אש, אש לא מתייאשת, אין דבר כזה אצל אש. יש חומר דלק, יש חומר ברע, השם נותן לאכול, נותן לשתות, נותן את הכוח, לא תראה את האש מאחר רגע אחד, היא כל הזמן תהיה בפעולה. זה יהיה רצון שנזכה להגיע לסדר. חזקים ובריאים, בני חורין אמיתיים, משוחררים מסטטוס של עבד וממצב של שיעבוד, והתקיים בנו בעזרת השם שהכתוב שיבנה בית המקדש ויעמוד בראשנו משיח צדקנו, להוליך אותנו בעזרת השם בגאון אל הגאולה השלמה, אמן כן יהי רצון. רבי חנניה בן הקשור, אמן, עשה הקדוש ברוך הוא.